שלום, מסכת מגילה, דף י"ט עמוד ב' במשנה. הכל כשרי. לקרוא את המגילה. חוץ מחרש, שוטה וקטן. רבי יהודה מכשיר בקטן. אז כמו הכל זה כולם. גוי גם? לא. כשאומרים הכל, זה הכל היהודים. זה בא לכלול נשים? מה אתה אומר? אישה גם. כן. כלומר, אישה כשרה לקרות את המגילה. האם היא כשרה לקרות את המגילה לגברים? או כשרה לקרות לנשים? או כשרה רק לעצמה? כן? שלום. כל זה לא מפורט במשנה. כתובת הכל כשרים, דף י"ט, עמוד ב' כמובן, שלום ברוך. כן, הכל כשרים לקרוא את המגילה. חוץ, עכשיו, יש פה אנשים שפטורים מכל מיני סיבות. חרש, למה חרש פטור?
כי
הוא
צריך לשמוע את המגילה,
אז הוא לא יכול לשמוע. אבל הוא יכול להשמיע. השאלה איזה סוג חרש זה? יש כמה סוגים חרש של חרש? סתם חרש, בזמן התלמוד, זה משוגע. כי מכיוון שהוא לא יכול לשמוע, אז הוא גם לא יכול לדבר, אז אין לו מגע עם העולם, ולכן אין לו דעת. סתם חרש אינו בר דעת. אבל יש חרש שפעם שמע ונתחרש. יש כל מיני אופנים. אז זה אפשר להבין כאן. אז זה גם כן כתום במשנה. וקטן. קטן, למה? כי הוא פטור מן המצווה. מה עם השוטה? למה הוא לא יכול לקרוא את המגילה?
מה זה שוטה?
שוטה זה משוגע.
הוא לא מבין.
אין לו דעת. אז מה אם אין לו דעת? זה מה שאני צריך להבין. אני קורא את המגילה, צריך להבין מה שכתוב?
כן, אתה צריך ללמוד משהו
ממנה, לא? לא. אם אדם לא יודע עברית, אבל הוא יודע בדיוק לקרוא את המגילה. מה, הוא לא מוציא ידי חובה? הוא לא מבין עברית. אנחנו למדנו שכן, שהוא מוציא. למה? כי אמרנו שאפילו אנחנו לא יודעים מה זה החשטרנים בני הרמחים. ואף על פי כן, אנחנו יוצאים ידי חובת המגילה.
שוטה לא
חייב. שוטה איננו בר דעת, ולכן גם לא חייב. מי שלא חייב, לא יכול להוציא ידי חובה מי שחייב. מה עם הקטן? הוא חייב או לא חייב?
לא יודע למצוות?
כן. אולי הוא חייב, בכל זאת. דין חינוך. זהו. רבי יהודה מכשיר בקטן. אז כל הדברים האלה צריכים ברור. זה מה שנלמד בסוגייתנו היקרה. גמרא. מן תנא חרש דיעבד נמלה. שלום. מי הוא התנא שסובר שחרש איננו יכול לקרוא את המגילה אפילו בדיעבד? קודם כל, אם כן, אנחנו מבינים שהגמרא מדייקת מתוך דברי המשנה. אפשר לקחת ספר? למה לי לא בלי ספר? חבר. תלך ספר. דף שפט, עמוד ב' כמובן, כן? כן, דף שפט, עמוד ב', זה יוצא עמוד 38 בדיפוי 10. אז חרש דיעבד נמלה, זאת אומרת, אנחנו מבינים את דברי המשנה שהחרש לא רק שלא יקרא את המגילה, אלא גם אם קרא, לא יתנו ידי חובה. אם כן, העמדה של בעל המשנה, של התנה שלנו היא חרש דיעבד נמלה, כלומר, גם בדיעבד, גם אחרי שקרה, איננו מוציא ידי חובה.
אם זה כן היה בפורט...
אז אם לא היה כתוב, חרש לא יקרא.
ואם קרה...
אז מזה אתה לומד בעצמך, אם אתה אומר חרש לא יקרא, משמע שאם קרה, יצא. אבל כאן כתוב, אינו קשר, פסול. פסול, אם הוא פסול, אז גם אם הוא קרה, זה לא יעזור, נכון? אז אנחנו מחפשים מי הוא התנא שסובר את זה.
למה אני
לא
לשאול, מה
תנא
חרש לא
קשר? לא, קודם כל, כי התנא הזה כתוב שם באופן סתמי, נכון? הכל כשנקרא את המגילה חוץ מחרש. מי אמר את זה? אתה לא יודע. עכשיו, הדיון לגבי כשרותו של חרש בנושא אחר ידוע לנו. אנחנו יודעים שיש מחלוקת תנאים בדבר. אנחנו רוצים לדעת איזה תנא זה נקים. כלומר, אנחנו רוצים לקשור את המשנה הזאת במשנה אחרת.
לכן לא מצטטים את המשנה במפורש.
לא, ציטטנו את המשנה. הנה, ציטטנו.
זה לא
משנה. למה? הנה, כתוב, הכל כשרים לקרוא את המגילה חוץ מחרש. מה, זה לא ציטוט?
לא, כן, אני מדבר על הגמרא.
למה שתתתת שוב? הרי הציטוט כתוב לפניך. עכשיו אנחנו רוצים להסיק עיקרון מופשט מן המשנה, שחרש דיעבד נמלה. אמר רב מתנה, רבי יוסי היא. אז רב מתנה טוען שדעת משנתנו היא כדעת רבי יוסי. מה ההשלכה? שאם אין הלכה כרבי יוסי, גם אין הלכה כמשנה זאת. ואם הלכה כרבי יוסי, הלכה כמשנה זאת. בסדר? אז רבי יוסי דתנן, שערי שנינו, איפה? לאל י' ז' עמוד ב', כן? הקוראת, שמה? האמת היא שזה גם כתוב במסכת ברכות, כן? כתוב שם ג' ז' שם, נכון? מה זה ג' ז'? גם זה שם. מה זה שם?
שם נקודה זה מה שאני קורא.
מה כתוב למעלה? לא, ערכים זה בסוגריים.
ברכות
תדווה. אם כן, דתנן בברכות תדווה, גם זה שם. כן? אז, וגם לאל י' ז', הקוראת, שמה? ומה זה הערכים בעת זה? מה זה? זה תוספת. מי כתב בלי המסוגריים? רבי יהושע בועז, מהרי בועז. מי כתב את התוספות עם סוגריים? רבי ישעיה פיק.
כן. דפוס וילנה של האלמנה...
באחים רום, זה פה, זה. זה צילום של דפוס וילנה.
זה הכל, כולל התגובה המתנים?
זה הכל. כל זה צילום של דפוס וילנה, מה שאתה רוצה.
צילום ממש? לא סידרו את זה מחדש?
כן, סידרו את זה מחדש.
לא.
אני לא מבין, אני אתן לך תשובה, היא לא מספקת. לך תשובה הפוכה. זה צילום של דפוס וילנה. עכשיו, בדפוס וילנה הכניסו פה כל מיני מפרשים. אז המסורת השס שאתה רואה פה בשוליים, איפה שזה לא בסוגריים זה רבי יהושע בועז, ואיפה שזה בסוגריים מרובעות זה תוספות של רבי ישעיה פיק ברלין. בסדר? אז אחרי כשהוא כותב גם זה שם בלי סוגריים, הוא מתייחס למה שלפני הסוגריים. זה הכל. טוב, אז אומר רבי יוסי היא דתנן שערי שנינו במשנה, הקורא את שמה ולא ישמיע לאוזנו, יצא. האדם קרא את שמה בלחש, לא ישמע לאוזנו, יצא ידי חובה. רבי יוסי אומר, לא יצא. אז משמע שלרבי יוסי יש הכרח שתהיה שמיעה. ומכיוון שהחרש איננו שומע אפילו את עצמו, לכן לא יצא ידי חובה. רוצים לקשור את זה בזה. הלכה כרבי יוסי או לא? שם במסכת ברכות. אדם שקרא את שמה ולא ישמע לאוזנו, יצא או לא יצא? אתה קורא את שמה, אני מקווה כל יום. אתה צריך לדעת. לפעמים אולי אתה קורא בלחש. אתה קורא בלחש לפעמים או תמיד בקול רם? תמיד בלחש. איך אתה עושה את זה? אתה לא בדקת אם הלכה כרבי יוסי או לא?
לא.
לא, זה לא נכון. מי שלא בסדר, להגיד לך למה אתה לא יודע. בגלל שמחנכך לא לימדו לך. ולמה מחנכך לא לימדו לך? כי אין הלכה כרבי יוסי. אם הלכה הייתה כרבי יוסי, אז בבית הספר היו מקפידים להגיד לך תקרא את שמה בקול רם. אבל מכיוון שאין הלכה כרבי יוסי, לכן לא מקפידים. מתוך כך אולי יוצא שמשנתנו איננה להלכה. אולי משנתנו שומרת שחרש פסול לקרוא את המגילה, אין הלכה כמותה.
אבל בכל זאת עומדים שכדאי
לקרוא. השאלה היא, כתוב כאן פסול, פסול. כן, אז הגמרא בהתחלה רוצה לקשור. השאלה אם הקשר הזה שעושה הגמרא הוא הכרחי. אתה אומר שאולי לא, נכון? אולי לא.
גם
שביעי
ציבור לא חייב להגיד לרם.
זאת שאלה גדולה. זה מחלוקת הפוסקים. מנהג אלג'יר הוא שקוראים את קריאת שמע דווקא בלחש. נכון, רוב הקהילות זאת דווקא בכל העם, אבל רבותינו, הרשב"ץ והריב"ש, פסקו שדווקא בלחש. מה?
זה בעינתי?
לא, כי זה חמור כמו תפילת 18. כמו שתפילה בלחש, אף קריאת שמע בלחש.
אז יש קטע שקוראים אותו בלחש.
לא, זה לא מדבר.
זה חמור.
מה?
כל
היתר. מה?
האם פירוש בלחש שאתה חלקת נאות וכל לא נשמע בכלל, או שאתה בכל זאת שומע את עצמך?
יפה, באמת נחלקו בזה הפוסקים. יש כאלה שאומרים שאפילו ב-18 אתה חייב לשמוע את עצמך.
יש כאלה שאומרים
שרק שפתי הנאות וכולה לא ישמע, ויש מי שאומר לא כך, שאפילו בתפילת 18 שזה בלחש, אבל אדם חייב לשמוע את עצמו. וזה לפי זה שאם יש רעש אטומי מסביבך,
אתה צריך לצעוק.
וזה נכון?
לפי השיטה הזאת. לא נהגו ככה רוב עם ישראל, אבל יש דעות כאלה בהלכה.
באמת?
אתה
לא
חייב
להיות.
אני חושב שלא... אם מטרה שגם מטרי הכל שלך צריכים להשתתף בתפילה, אז זה לא משנה, אם יש רעש או אין...
שהם האוזניים שלי צריכות להשתתף.
בסדר, אבל אתה יודע מה אתה מבטא.
זאת השאלה, זאת מחלוקת רבי יוסף החכמים.
זה מטרי הכל השתתיים.
בדיוק, זה בדיוק מה שרבי יוסף חולק. רבי יוסף אומר שאתה חייב לשמוע. מאיפה הוא לקחת את זה?
אתה מרגיש אותו דבר כשאתה שומע אלו.
במקום שיש רעש אדיר...
אתה צריך לצעוק.
זה לא יעזור לך. אם על ידי מטוס בואינג 777.
לא, במקרה כזה, אז היא גם פטור, אחר כך מקרית שמע, לפי השיטה של רבי יוסף, שהיא חירש פטור מעצמי. אתה תהיה חירש.
אני כאילו חירש.
אחרי אם בואינג עובר לך, זה תמיד יש.
או שיש הרבה ילדים שהם רק בדציבלים מעטים, חוטים מבואינג.
כן?
ילד יכול להשמיע קול מאוד מתקרב לבוא.
אוי, בבוא.
אז אם יש כמה כאלה, אז...
טוב, השאלה היא אחרת לגמרי. רבי יוסף סובר שהאוזניים שלך צריכות להיות שותפות. וחכמים סוברים שלא. זהו. אז עכשיו, מכיוון, אז אנחנו בהתחלה מנסים לראות האם הפסול של חרש במקרא מגילה הוא כפסולו של חרש לפי רבי יוסף בקריאת שמע. זאת השאלה. האם זה קשור אחד לשני או לא?
השאלה היא אם קריאת שמע היא מקבילה להשמעת מגילה, זאת השאלה.
מה?
קריאת שמע מקבילה
להשמעת מגילה. כן, האם זה אותו דבר. כן. כן. שנאמר שמע. שמע ישראל, לכן אומר, השמע לאוזנר. מי זה עולמת? שמע.
כן, אבל יש עוד פעול
של שמע. מה
זה?
הקשב. הקשב. או כמו הבן. וזה דעת חכמים שאומרים בכל לשון שאתה שומע, זה רבי שאומר שקריאת שמע בכל לשון.
אוקיי,
נכון. בסדר, נכון, נראה לו את זה, נו, אז מה אתה אומר? בסדר, אז עכשיו אנחנו רוצים לבדוק, כן? אני שוב חוזר לתחילת הגמרא, מן תנא חרש דיעבד נמלו, כלומר מי הוא אותו תנא שסובר שגם בדיעבד אין החרש יכול לצאת ידי חובה? אמר רב מתנה, רבי יוסף היא, לתנן שהרי שנינו, הקורא את שמע ולא ישמע לאוזנו, יצא, רבי יוסף אומר, הוא יצא. על זה בא תגובה של הגמרא. וממי דרבי יוסי ודיעבד נמלה? כלומר, בעצם מאיפה דייקת שהתנא של משנתנו פוסל את החרש בדיעבד? אני אמרתי לכם איפה הוא, כתוב הכל כשרים, משנה של פסולים. אבל הגמרא לא משתכנעת. זאת אומרת, דילמה רבי יהודה היא. שרבי יהודה סובר שיצא ידי חובה בקריאת שמע בלחש. ולכתחילה הוא דלה, הדיעבד שפיר דמי. אז יכול להיות ש... זה רק לכתחילה שאנחנו פוסלים את החרש, אבל בדיעבד אנחנו מכשירים את החרש, וכל מה שהמשנה אומרת, הכל כשרין חוץ מחרש, זה לכתחילה, אבל לא בדיעבד.
לא
הבנתי
למה רבי יהודה
כתוב
ככה.
רבי יהודה...
אני אומר
שזה
רבי יהודה
בעצם. לא. רבי יהודה במסכת ברכות, הוא מכשיר את הקורא ולא ישמע לאוזנו. אז השאלה היא האם משנתנו היא רבי יוסף או רבי יהודה. רב מתנה אמר זה רבי יוסף, כי הרי רבי יוסף אומר לא יצא. אפילו בדיעבד. אז אומר לו, סתם הגמרא מקשה על רב מתנה. הוא אומר, מניין בך לומר שמשנתנו אפילו בדיעבד פוסלת? אולי היא דווקא סוברת כרבי יהודה, ורק לכתחילה היא פוסלת.
אוקיי,
זאת
אומרת
שרק,
התפילה היא רק... רגע, אבל זה שסוברת כרבי יהודה.
אנחנו לא... כלומר, מה שמפריע לסתם הגמרא זה הוודאות של רב מתנה.
שהבדיעבד זה...
שהוא אומר, בדיעבד נמלו. איפה ראית את זה במשנה? הבנתם את העניין? מה לא
הבנת? לא הבנת מה מפריע
לאבא שלי. המשנה אומרת כך.
לא, זה לא יעזור. טוב, אני צריך להגיד לך בעל פה.
נתנאל תביא גיר. טוב, לא, אני פה איתה. בסדר. המשנה אומרת שחרש לא יכול לקרוא את המגילה. בסדר? בסדר. השאלה היא מה הבעיה? למה שחרש לא יקרא את המגילה? יכול להיות שזה כדעת רבי יוסף, יכול להיות שזה כדעת רבי יהודה. מה זה רבי יוסף ורבי יהודה? רבי יוסף אומר, אדם שלא שמע את עצמו קורא את שמה, לא יצא ידי חובה אפילו בדיעבד. רבי יהודה אומר, איך התחילה ישמיע לאוזנו, בדיעבד, זה בסדר. בסדר?
שאם הוא קרא בהתחלה, לא ידע כשהוא קרא, אחר כך הוא קרא זה עובד.
הוא לא שמע את עצמו, זה בכל זאת יצא ידי חובה, לא צריך לקרוא עוד פעם שם. בסדר? זה דעת רבי יהודה. עכשיו אנחנו שואלים, מי התנה של משנתנו, המשנה הזאת שאומרת שחרש פסול למקרא מגילה? האם זה רבי יוסף שאומר שאפילו בדיעבד הוא לא יכול לקרוא, או שזה רק דעת רבי יהודה, וכמו שכתוב במשנה שלא יקרא, זה רק לכתחילה, אבל בדיעבד יכול. זאת השאלה שלה. האם משנתנו כרבי יוסף או כרבי יהודה? אנחנו באמצע הדיון.
זה מה שאני הבנתי, שלא הבנתי מה סגרנו.
לא, לא סגרנו כלום. אנחנו באמצע הדיון. אומרת הגמרא.
רגע, אפשר לעשות את רבי יהודה.
למה?
כתוב מפרש, רבי יהודה משאיר בקטן. זה בהמשך שלנו.
זה טענה נוספת שיש בגמרא. בסדר? אבל לפני שאנחנו מגיעים לטענה הזאת, יש לנו עוד הוכחות נוספות שזה לא רבי יהודה. בסדר. אז אני שוב רוצה לשאלה, וממה זה רבי יוסף? ומניין לך שבאמת זה רבי יוסף? ודיעבד נמה לו שפוסל גם בדיעבד. דילמה, רבי יהודה היא, שמה משנתנו היא לפי דעת רבי יהודה, ולכתחילה הוא דלה, רק לכתחילה הוא לא יכול לקרוא, הדיעבד שפיר דמי, אבל בדיעבד הוא יכול. אני נותן לך את הפיסוק. לס על כדעתך. אי אפשר להעלות את זה על הדעת. למה? דקטן חרש, דוניה דשוטה וקטן. הרי המשנה שמה את החרש יחד עם השוטה והקטן ביחד. משמע שדין אחד יש להם. מה שוטה וקטן? דיעבד נמלה. כלומר, כולם מסכימים ששוטה וקטן, מי שפוסל, פוסל אפילו בדיעבד. החרש, דיעבד נמלה. כן? זה משכנע אתכם ההוכחה הזאת?
לא.
לא, לא. נגיד, אם נניח ששוטה וקטן באמת בדיעבד זה לא מועיל, האם זה שהתנה של המשנה שם את החרש יחד עם השוטה והקטן, זה אומר שלדעתו בדיעבד גם כן פסול? זה נשמע לך טוב. כלומר, אתה מסכים עם הגמרא.
דין אחד לכולם, כי מביאים את הכל ביחד.
כלומר, אתה אומר, אם מביאים את הכל ביחד, סיבה שזה אותו דין.
אלא אם כן, זה לא נהוג לך במשנה לעשות את זה.
אבל זה נראה לך. זה נראה לך. זאת אומרת, הוא משתכנע, מה?
רבי יהודה מפריד.
רבי יהודה מה?
רבי יהודה מפריד.
מה רבי יהודה מפריד? זה, אמרתי שזה הטענה הבאה של הגמרא. אנחנו, כן? ככה אמרתי לו לפני 43 שניות בערך. אז, טוב, לא נעריד. אבל פה הטיעון עוד לפני שאנחנו יודעים שרבי יהודה מדבר בסוף. אנחנו רוצים לבדוק האם משנתנו יכולה להיות לדעת רבי יהודה. אם זה דעת רבי יוסף, בעצם חרש דינו שווה לשוטה וקטן. כשם ששוטה וקטן בדיעבד לא, גם חרש בדיעבד לא. אם זה רבי יהודה, יהיה הבדל שהחרש רק לכתחילה, שוטה וקטן אפילו בדיעבד.
במשנה.
אז לכן אומרת הגמרא, מכיוון שזה הובא כאחד, זה סימן שזה אותו דין. מסקנה זה רבי? יפה מאוד. אז אתה, שאלתי אותך אם זה משכנע אותך הדבר הזה. שאלתי את כולם, אבל אתה היחיד שהעיז לענות, שזה נראה לך משכנע, נכון?
זה מה תשאי שאלה.
אה, דבר.
לא, יש, אני אומר עדיין שזה משכנע.
עדיין משכנע.
השאלה היא, אם במשנה,
כן?
יש אופן להדגיש דברים של בדיעבד. שכותבים במשנה איזשהו דין, אם יש משהו בדיעבד שכן, אז רושמים בזה מפורש.
או יש סגנון.
סגנון, כן.
לפעמים מהסגנון משתמע.
אוקיי, אז אני לא יודע.
למשל, אם היה כתוב, חרש לא יקרא, אז היה ברור שזה רק לכתחילה.
נכון, זה מה
שאומרים. נכון, אבל לא כתוב חרש שהוא נקרא. מה? גם לא כתוב חרש פסול.
זה נכון.
נכון? כתוב הכל כשרין חוץ מחרש. אז אפשר להתווכח, נכון? יש לדומר פסול, כלומר, אם הוא לא כשר אז הוא פסול, אומר לא, לא כשר לכתחילה, בדיעבד כשר. נכון? זה הספק שלנו כאן. לגבי חרשים. זה כזה חשוב, תגידו לי.
כן, צריך
לענות
לכל
את זה. זאת אומרת, צריך לדעת. אנחנו צריכים אינפורמציה, זה כמו ספר הלכה מודרני, זאת אומרת. כלומר, ספר הלכה מודרני משתדל להביא כל המקרים האפשריים. אבל הגמרא, יש לה כנראה כוונה יותר עמוקה. השאלה היא, מה זה לקרוא את המגילה? זו שאלה מהותית, מה זה לקרוא את המגילה? מה רוצים פה? מי צריך להיות שותף בדבר הזה? האם הפה או האוזן? כמו שאתה אמרת. כלומר, האם עניינו של נס פורים להיות נשמע, או רק להיות נאמר? אם עניינו להיות נאמר, סימן שלא אכפת לי מי השומע. ואם עניינו להיות נשמע, סימן שאכפת לי מהשומע.
אנחנו למדנו שנשמע.
נכון. אז השאלה היא ככה. לעיני מי היה הנס? כן.
לעיני הגויים.
לעיני הגויים. או שמה תאמר, פרסומי ניסה זה לישראל. זהו, יש באמת בפורים שני דברים. שהיה נס גדול ליהודים, והיה גם נס גדול שכל העולם ראה. נפל פחד היהודים עליהם כתוב. אז השאלה, מה חשוב לנו? האם חשוב לנו הידיעה רק כלפי עצמנו, ואז אין שום צורך שהאוזניים תשתתפנה, או שאיכפת לנו גם מהאנושות, ואז יש חשיבות בזה שהאוזניים תשמענו.
מה יותר חשוב
לנו? זו באמת שאלה. למשל, ראיתי אחד מהאחרונים, הישועות יעקב, על השולחן ערוך. אז הוא כותב, למה אומרים מגילה בלילה? הרי כתוב, במשנה כתוב שאומרים מגילה רק ביום. רבי יהושע בן לוי הוסיף שגם בלילה. הוא אומר, למה? הוא אומר, כי בפורים היו שני ניסים, אחד כלפי היהודים שהם ניצלו, ועל זה אומרים מגילה בבוקר. אבל על ההתפשטות של דבר השם, כלומר, קידוש שם השם עיני הגויים, אומרים מגילה בלילה.
רבי מתייעדים.
כן, אומר, על זה אומרים מגילה בלילה.
ששמע של הערב זה גם כן.
אז זה מעניין, מישהו הקשה, אמר לי, אני רציתי הרי להוכיח ממגילה בלילה, שאומרים הלל בלילה ביום העצמאות, נכון? למה? כי אם אתה אומר מגילה במקום הלל, אז אם הלל במקום מגילה, אז גם בלילה. אמר לי, אבל ישועות יעקב, אמר שצריך בגלל שהייתה קידוש השם לעיני העמים. אז אני אמרתי, קל וחומר, אין לך קידוש השם לעיני העמים יותר מאשר שיבת ציון. כן. בבקשה, רק שינה.
99.9999% לא יודעים עברית.
כן.
ולכן, אם אנחנו קוראים במגילה, או קוראים עיתון מעריב, בשבילם זה אותו דבר. יהודים מתאספים, קוראים משהו, מה אכפת לו, מה אנחנו קוראים. הוא לא יודע בכלל מי זה.
אם זה לא היה אכפת להם, הם לא היו מפעילים את הצנזורה שלהם נגד הדפוס שלנו במשך מאות בשנים.
לא, זה דבר אחר. צנזורה מכוונת נגד בקרבים. אבל גוי מבחוץ לא יודע מי זה.
נכון.
מה אנחנו קוראים
שם. אם כל שנה היהודים קוראים את המגילה, אז כולם מתעניינים. למה הם קוראים את המגילה הזאת? ואז אומרים, אתה יודע, זה בגלל שהם הרגו 75,000 אנשים בימי מרדכי ואסתר. ידברו על זה. כלומר, פרסום הניסה זה לא עצם הבנת המילים הנאמרות. עצם זה שיש עסק גדול. זה כמו שמשל נר חנוכה. נר חנוכה גם כן יש בו פרסום הניסה. נר חנוכה הוא לא מדבר. אתה רואה נר. זה לא מדבר. אבל אתה רואה, היהודים הדליקו נר. אז למה הדליקו? תגיד. אז אני אספר לך על החשמונאים. ואתה אומר, הם יהודים? אוכלים בשר צלוי היום. מריח. כן, כל מקום. אי אפשר פה להסתובב בלי להריח בשר צלוי. מה זה? קיבלו מדינה. יש... זה מתפשט. זה אופן... זה לא משנה אם הוא מבין עברית או לא.
בסדר, אבל כשיש אסיפת יהודים והם קוראים משהו, לא יודע מה זה...
כולם יודעים מה זה. זה בדיוק העניין, שכולם יודעים. זה גורם שכולם יודעים.
היום 90% של נוער שלנו לא יודע מה זה מילת אסתר. אתה חושב שגויים יודעים?
הם יודעים מה זה פורים. הם יודעים שיש פורים. לא יודעים למה, אבל יודעים. וזה משמר משהו בזיכרון שלהם. יום אחד, אותו אחד שכל שנה משתתף בתהלוכת הדלוידה המטופשת בתל אביב, ישאל את עצמו, בעצם מאיפה זה בא? ואז הוא יקרא את הגמרא, ואז הוא... זה שומר על איזשהו חוק. לא צריכה להיות מודעות מלאה, כי אם לא כן תגיד שיצא ידי חובה רק מי שידע גם את הסתרי תורה של המגילה. רק הנביאים יצאו ידי חובה איתה.
לא, אני בהחלט אני בטוח שזה משפיע מאוד על גויים, למרות שהם לא מבינים מה זה, ואפילו לא יודעים שאנחנו קוראים באותו ערב מגילת אסתר. שבכל זאת, שזה אין דבר שהוא דבר כל כך עצום שהוא עובר סתמה בלי שום רושם בעולם. בוודאי שיש. אבל נימוק הזה שאנחנו צריכים לקרוא את זה שגויים ישמעו, נראה מאוד מאוד בטוח.
למה?
משום שהשפעת גויים היא בקיפין ולא במישרין.
לא, אתה צודק. צודק. אנחנו לא קוראים את המגילה כדי שהגוי ישמע. אנחנו קוראים את המגילה כי אכפת לנו קידוש השם לעיני העמים. ברור שהמצווה היא נעשית כלפינו. אין לך מצווה להביא גוי לקריאת המגילה. אין לך מצווה כזאת. אבל התוכן, מה אתה חוגג בעצם בפורים? האם אתה חוגג את העובדה שנושענו מידי המן? או שאתה גם חוגג את העובדה שרבים מעמי הארץ מקהדים כי נפל פחד מרדכי עליהם? זאת השאלה.
זה גם כן, זה שאלה גדולה, משום ש...
אז זה בדיוק, אני חושב שזה
פחד. דווקא לא ססה להפוך את הגויים ל...
טוב, זו שאלה, אנחנו לא רוצים לגייר, אבל העובדה הזאת שהיה כבוד שם שמיים, האם הדבר הזה לא חשוב לנו או לא חשוב לנו? תגיד, לא אכפת לנו שהגויים ישמעו? או כן אכפת לנו? זאת השאלה. עכשיו, אתם רואים פה דוגמה מעניינת לכך שפרט הלכתי קטן, ליטורגי קוראים לזה בלעז, כמו הפרט של פולחן בית הכנסת, בעצם גונס בקרבו מחלוקת שבהשקפת עולם עקרונית. כן, דבר.
אתה יודע להסבר לפי זה להסבר
בנשים
לגברים,
בברכה,
על מקרא או לשמוע?
טוב, זה בדיוק השאלה שאנחנו דנים בה בהמשך. נשים, דיברנו על נשים, נכון?
כן, אבל נסביר מה זה משפיע לקריאה, זה צריך להסביר גם שם.
העיקרון צריך להיות... זה תלוי בשאלה האם אישה יכולה לקרוא לגברים או רק לנשים, בזה זה תלוי. נכון?
זה
צד הלכתי,
אבל זה
צד יותר... בוודאי, מהותי, בוודאי. השאלה היא מה דרך פעולתם של הנשים פה, כי הרי למה נשים חייבות מקרא מגילה? ומה זה אכן היו באותו הנס? יש שתי דעות. דעה אחת שאומרת, הם היו באותו הנס כי גם אותם רצו להשמיד. אז מי שרצו להשמיד אותו צריך לקרוא את המגילה. ואז יהיה על מקרא מגילה גם נשים גם גברים. אם אתה אומר... כמו שהתוספות מבין, בגלל שהנס על ידי אישה נעשה, אסתר, אז יהיה כאן הבדל בין לשמוע לבין לקרוא. כי הרי דרך הפעולה של אסתר הייתה דווקא של אין אסתר מגדת. כלומר, על ידי שהיא הסתירה משהו. לכן, הפעולה, מה?
זה אחר, אתה בהתחלה, אתה תגיד, דיברה.
נכון, אבל הדיבור שלה היה משמעותי בגלל שהיא שתקה. אם היא הייתה מדברת מראש, אז לא היה לנו הנס. זאת אומרת, דווקא השתיקה, היא דרך הפעולה שלה. בעוד שמרדכי הוא המדבר, הוא זה שעושה בלגן ולא משתחווה, היא בינתיים בהשקעה בטוחה בבית המלך. זאת אומרת, דרך הפעולה של האישה באותו נס, היה דווקא בפעולה חסידית, ולכן יש הבחנה פה בין דרך פעולתה לבין דרך פעולת הגברים. ואז תהיה ברכה לשמוע מגילה ולא לקרוא מגילה.
זה
לא לסתוף
מגילה.
לשמוע זה לשתוק. מה זה לשמוע? זה לשתוק.
לשמוע זה משהו יותר עמוק, זה משהו שקשור
לשמיעת
הלב.
ואתה חושב ששתיקה זה לא עמוק?
זה
מה? ושתיקה זה לא עמוק. לעומת
דיבור.
כן. דיבור,
אתה יכול להגיד
שמישהו
ספונטור, זה אני מדבר. השמיעה היא דבר שהוא קבלה, הוא פנימה.
גם השתיקה. גם השתיקה.
כן, שתיקה זה שמיעה.
כלומר, אם אישה מברכת לשמוע מגילה, פירוש הדבר שהיא נצטרתה לשתוק. כלומר, אם אני חייב לשמוע אותך, סימן שאני חייב לשתות, כי אני לא יכול לשמוע אם אני מדבר.
זה לא
מספיק,
כי אם
הוא
נגיד
שהיא
לבד, כן, זה קורה,
כן, אבל השאלה היא צריכה לשמוע, הגילו את עצמה, כן, אבל היא צריכה לשתוק בשמיעתה את עצמה. האוזניים שלה צריכות לשתוק בשעה שהפה שלה מדבר. זה לא נכון? טוב, נמשיך הלאה. כן, רק רציתי להסביר לכם רק בדרך אגב, כן, מה הרקע העמוק מאוד שיש פה במחלוקת של רבנים, של גבאים בבית הכנסת, האם לקרוא, האם חרש יכול לקרוא לו. אגב, זה ככה בכל ההלכה. כל ההלכה זה ככה. למשל, יש אנשים אומרים, אני כתבתי את זה בסידור גם, יש אנשים טוענים ככה, אני לא פחות ציוני ממך. אני ציוני בדיוק, אני יותר ציוני ממך. זה שאני לא מברך על ההלל, זה מסיבות הלכתיות. זה שטויות, הביטוי הזה. אין דבר יותר חמור מאמירה כזאת. כי ההלכות הם הביטוי להשקפת עולמה של היהדות. אז השקפת עולם לא יכול להיות שהיא לא תתבטא בהופעה הלכתית כלשהי.
ניתק את הדת מהשכל.
ניתק את הדת מהשכל.
הקרא
בערב, אמרנו שזה בעצם שהגויים ישמעו. אותו דבר, נכון, אתה מדבר על כפתור הרבה נעיה, שזה משהו בערב, שגם כן, שהגויים ישמעו. שלום לך. נדמה לי שהפוך, בתחילת הנעיה, נכון? יש משהו כזה, נכון. אני חושב שזה ההפך שם. שבלילה זה לעצמנו, לפי השיטה של הרב זה הפוך. אני הולך לפי הישועות יעקב, אני הולך.
מה הרעיון שבעצם לך בערב במישהו?
לא, לפי הישועות יעקב זה ככה, הלילה זה גלות ובתוך הגלות אנחנו מעללים, אז מי שומע? הגוי. אם כי באמת הסברה של הרב קוק נראית יותר, כי בזמן הגלות תמיד אומרים ככה, יש השפעה אוניברסלית של עם ישראל בגלות. מכירים את הטענה הזאת? תוכיחו לי שיש השפעה אוניברסלית של המשרד בגלות. אני לא מצאתי. ההפך, מבחינה היסטורית, ההשפעה של עם ישראל הייתה דווקא כשהיינו בארצנו.
יותר משהו.
יותר משהו. בגלות עשינו הרבה דברים חשובים, אבל כלפי עצמנו, לא כלפי הגויים. כל פעם שהשפענו על הגויים בגלות, זה על ידי שמישהו יצא מאיתנו. מישהו טרק לנו את הדלת והלך והשפיע אצל הגויים. איינשטיין, פרויד, מרקס, ישו, שפינוזה. עוד? מה הוא ציטום? מה, אתה חושב שאדם עשה כזאת מהפכה והוא לא היה יהודי? אז אחד טוניסאי אמר לי, ודאי, קראו לו זיתון. מה הוא? יהודי מי הוא, מה הוא? מה אתה
אומר?
שיתוצרו גרים, לא להשפיע. זאת אומרת, כשמישהו מתגייר בין האומות, אז הוא בא אלינו. מה שאין כאן בזמן שישראל באדמתה, מעיקר הדין לא מקבלים גרים. למה? כי זה הזמן של ההשפעה כלפי חוץ. אנחנו באים להסביר לגויים איך להיות גויים. ביותנו בארץ, ביותנו בגלות, אין לנו דרך של השפעה. אז מי שרוצה לדעת מה זה להיות יהודי, צריך להיות יהודי בעצמו. לכן אומרים תתגייר. מה שאין כן, בזמן שאנחנו בארצנו, אז אנחנו כבר מתחילים לקחת את המושכות של התרבות האנושית. ואז אנחנו משפיעים כלפי כל האנושות, אז לא צריך גיור. רק שנייה, ברור מה שאני אומר לך? כן, אוקיי. שלום לך. הבא מה את הסתייגותך, האלכס היקר. יש לי רק את הסתייגות. לא יודע, מה שאני אמרתי.
התהליכים סוציאליים בהיסטוריה האנושית, לפחות אירופאית, אמריקאית ומערבית, הם בהשפעה מאוד מאוד חזקה של יהודים. כל קפיטליזם זה פרי עבודה של יהודים. שיטת בנקאות זה פרי עבודה של יהודים. יש תיעוז.
מה שאתה אומר זאת התיאוריה הכלכלית של הגרמני סומברט. הוא טען מה שאתה טוען. הוא טען שהיהודים הם הגורם המשפיע בכלכלה העולמית. זה לא נכון. הוכיחו שזה קריאה מגמתית של ההיסטוריה. זה אמנם מאוד יפה, אבל זה...
יהודים היו בכל העולם, וקשרים בינם היו מאוד מאוד...
כן, זה מאוד עזר ליהודים.
ולכן זה קשרים בין מדינות דרך יהודים. היו ככה, יהודים נתנו
הלוואות לכל מיני... אני מסכים איתך שהייתה הרבה מאוד השפעה של היהודים. אני שואל, איזה השפעה הייתה ליהדות?
לא, אנחנו דיברנו על השפעה, היינו למרקס ליהדות לא הייתה...
נכון, כלומר יש השפעה של מרקס כי הוא יהודי. יש השפעה של היהודי מרקס על הלך הרוחות באירופה. איזה השפעה יש ליהדות מרקס? זה בדיוק על זה אני מדבר. השפעה של היהדות, זאת אומרת, השפעה של היהדות על העולם. אז זה צריך לראות.
יהדות זה דת ו...
זה לא דת, יש תוכן עמוק.
רוחניות של העם היהודי זה משהו אחר, אבל אם זה יהדות זה כלל יהודים, כן, כלל ישראל.
בסדר, אז הבנו אחד את השני. אתה דיברת על היהודים, אני דיברתי על היהד. טוב, נמשיך הלאה. כן. שוב נחזור פה לדיון. אז ודילמה, כן, אני קורא את זה בוודילמה. כן, אחרי ששאלתי אתכם אם זה משכנע אתכם, שאם החרש נמצא עם השוטה והקטן שיש להם אותו דין ואתם אמרתם שזה שכנע אתכם, אז הגמרא אומרת שהיא לא השתכנע. ודילמה, הכדאיתה והכדאיתה. אולי זה כדינו וזה כדינו. זאת אומרת, החרש רק לכתחילה הפסול ובדיעבד כשר, לעומת שוטה וקטן, שבין לכתחילה, בין בדיעבד, פסול. זה לא אומר.
זה ברור שהגמרא...
השאלה, הספק בגמרא זה מהו סגנון המשנה. יפה. כללים בסגנון המשנה. יפה. אז לכן אנחנו מחפשים הוכחה אחרת שאין משנתנו כרבי יהודה אלא כרבי יוסף. אומרים ככה. מדקטנה, סיפה רבי יהודה מכשיר בקטן, בכלל דרישה לאו רבי יהודה היא. מתוך שברישה, בסיפה כתוב, רבי יהודה מכשיר בקטן, מזה אתה יודע שהרישה אינה דעת רבי יהודה. אז מי זה? רבי יוסף. דיוק.
אבל זה עדיין לא תשובה.
למה זה לא תשובה?
יש שאת
הסוגים האלה
של
אנשים שבודים. אנחנו ויתרנו על הוכחה.
לא,
אנחנו נשארנו בספק. עכשיו מחפשים הוכחה אחרת. מה הוכחה אחרת? אם הסיפה זה דברי רבי יהודה, סימן שהרישה איננה רבי יהודה. בסדר? זו הוכחה יפה? משכנע אותך, נכון?
אני
כמה זה לא בא ראשון? לא שומע.
כמה זה לא בא ראשון?
כן, גם את זה נדחה. לא, ואין לך למה דנו את זה בהתחלה, רק עכשיו. כי אנחנו מנסים ללמוד כל קטע במשנה במנותק מן ההמשך. כיוון שפה זה הסיפה, זה רק ההמשך, אנחנו לא נביא את ההמשך, אלא אם כן אנחנו זקוקים לזה. בסדר?
זה סוג של הסגנון.
סוג של הסגנון, כן, נכון. אז אומרים לו, ודילמה, כולה רבי יהודה היא, אולי באמת בכל זאת, והכל זה רבי יהודה, מי דמה רישה, מי דמה, אבל איך זה דומה, רישה לפסולה וסיפה לקשירה. מה? לא, בסדר, בסדר, לא קרה, לא. כן, הוא אומר ככה, ודילמה כולה רב יהודה היא. מה, סתם ככה אומרים, מי אמר לך שבגלל שכתוב רב יהודה בסוף, אז רשע לא רב יהודה. לא משכנע, אולי בכל זאת זה רב יהודה, רק בהתחלה לא אמרו את זה, ובספר כאן אמרו את זה. אבל זה יכול להיות, מי דמה? רשע לפסולה וספר לקשרה. איך אתה יכול להגיד שהכל רב יהודה? הרי בהתחלה הוא מכשיר, ובסוף הוא פוסל. אבל לא יכול להיות שאותו חכם יגיד את זה. לא, ודילמה כולה רב יהודה היא, ותרי גבני קטן, קטן אלה. כלומר, יכול להיות שרבי יהודה הפוסל בקטן הוא אותו רבי יהודה המכשיר בקטן. ושני סוגי קטן יש. יש קטן הפסול ויש קטן הקשר. וחיסור עם מחסרה ואחי קטן. וכך צריך, חסר פה משהו במשנה וכך צריך לקרוא. הכל כשיר נקרא לחוץ מחרש שוטה וקטן. באמת דברים אמורים בקטן שלא הגיע לחינוך, אבל בקטן שהגיע לחינוך אפילו לכתחילה. שרבי יהודה מכשיר בקטן. כלומר, זה הצעה של הגמרא איך לקרוא את המשנה.
לא, היא לא טוענת, הגמרא לא טוענת שהמשנה חסרה שנשמעתי ממנה רב מילה.
לא, לא שהגרסה לא נכונה, אלא שהיא אומר חסר לך משהו בהבנה אתה. ולדנו חסר בורא. אז לכן מרחיבים את הכותבים כהתי עכשיו על המשנה, ומסבירים לך. מה שכוונת המשנה היא לומר ככה, הכל כשרים חוץ מחרש שוטה וקטן, אבל איזה קטן? קטן שרבי יהודה פוסל, אבל יש קטן אחר שרבי יהודה מכשירו. ואיזה הוא? קטן שהגיע לחינוך. שהוא מצווה לקרוא מגילה. יש ילד שבגיל מסוים הוא כבר חייב להתחנך למקרא מגילה.
זה אותו רבי יהודה שאומר שמתקפים קטן למנויים על הקורבן פסח, כשהוא יודע לקרוא?
כן, אותו רבי יהודה.
שני ילדים,
לא
אותו גיל.
לא, לא, לא. תסתכל ברש"י. קטן שלא הגיע לחינוך, אומר רש"י, לחינוך מצוות, כגון בן 9 ובן 10. זאת אומרת, יש ילד בן 4 פטור ממקרא מגילה. אז גם אם הוא קרא את המגילה, לא הוציא ידי חובה.
אפילו אם הוא גאון מבינה.
נכון. ילד בן 11, הוא כבר חייב במקרא מגילה, ולכן, לפי רבי יהודה, יוציא ידי חובה. אז אולי כך צריך לקרוא את המשנה, ואז כל משנה תלוי רבי יהודה, ואל תגידי שזה רבי יוסף. ומה? למה זה קשה? למה? למה?
שאין הבחנה, אם מדובר על ילד חכם או ילד טיפש.
יכול להיות שכן.
ילד יודע או ילד...
לא, זה יכול להיות שיש הבחנה כזאת. זה לא הנושא של הסוגיה. אנחנו מניחים שיש דבר כזה, קטן שהגיע לחינוך וקטן שלא הגיע לחינוך. איך להגדיר את זה? זה לא הנושא שלנו כאן. אבל עצם החלוקה הזאת, היא קיימת. זה שחלוקה לא תמיד קלה להגדרה, זה לא אומר שהיא לא קיימת. עכשיו, אז אותו דבר, אתה יכול להגיד שרבי יהודה שפסל, פסל קטן שלא הגיע לחינוך, אבל קטן שהגיע לחינוך מכשיר.
השאלה אם הטיעון הזה הוא שווה בעוצמה שלו לטיעון הקודם שיש הפרדה בין רבי יהודה לחכמים. מה יותר משכנע?
אני לא יודע. פה הגמרא לא באה לתת משקל ערכי לטענות. היא אומרת, אפשר לקרוא ככה, אפשר לקרוא ככה. נכון? מה? אבל לפני כן כתוב הכל כשרים חוץ מה, משמע שהוא פסול. הגמרא פה הבינה פסול. זה אפשרות אחת, אבל אז זה יסתור מה שכתוב רבי יהודה מכשיר בקטן, שמכשיר משמע אפילו לכתחילה. נכון? לכן זה לא טוב. זה חידוש. בינתיים הגמרא לא הבינה ככה, בשלב הזה. נגיד, יכול שבהמשך תבין ככה, אבל לא זוכר שהיא מילה. כן. אז במה היא הוקימתה? אז מה, אז עכשיו בואו נראה. עכשיו שהראינו שלגיטימי להסביר שהמשנה היא כדעת רבי יהודה, לא הוכחנו שזה כדעת רבי יהודה, אבל הסברנו שלגיטימי לקרוא כך את המשנה, על זה באה עכשיו הגמרא להקשות. במה היא הוקימתה? כרבי יהודה. איך העמדת? כרבי יהודה. ודיעבד.
אלא הדתן מה ששנינו רבי יהודה ברד רבי שמעון בן פזי חירש המדבר ואינו שומע תורם לכתחילה. כן, הרי יש לנו ברייתא של, של, של רבי יהודה ברד רבי שמעון בן פזי, זה לא אותו רבי יהודה, רבי יהודה אחר, שאומר ככה: חירש המדבר ואינו שומע תורם לכתחילה, נכון? תורם תרומה. כן, מני אי רבי יהודה, לפי זה, לפי זה, לפי מי זה ילך? אם כרבי יהודה דיעבד אם לכתחילה לא, וכאן כתוב לכתחילה, אז ברור שרבי יהודה ברד רבי שמעון בן פזי איננו תואם את רבי יהודה. אי רבי יוסף דיעבד נאמה לו, הרי אפילו בדיעבד רבי יוסף פוסל. אז לא יכול להיות, לפי דבריך, אין, אין תנה שיעמוד מאחורי רבי שמעון בן פזי, רבי יהודה ברד רבי שמעון בן פזי. לא, הוא גם תנה, הוא אחרי רבי יהודה. אגב, זה לא ברור אם הוא תנה או המורה, אבל גם אם הוא יותר פשוט שהוא המורה שמביא מסורת תנאית, ואנחנו מניחים שאין לנו מסורת שלישית, רבי יוסף, רבי יהודה ועוד מישהו, אלא או רבי יוסף או רבי יהודה. אז זאת אומרת, לפי דבריך כאן רבי יהודה סובר שלכתחילה חרש לא יוצא ידי חובה. כל זה בגלל שאתה התעקשת להסביר את המשנה לפי רבי יהודה. אם לא היינו מתעקשים, אז היינו אומרים שרבי יוסף פוסל, יכול שרבי יהודה מכשיר אפילו לכתחילה, ואז היינו מעמידים את רבי שמעון בן פזי כדעת רבי יהודה. אבל עכשיו שאתה עשית את רבי יהודה למחמיר, אז אין לך מי שיעמוד מאחורי הדעה של רבי יהודה ברד רבי שמעון בן פזי. ולמי? רבי יהודה ואפילו לכתחילה. אז מה אתה צריך להגיד? שהברייתא של רבי שמעון, שרבי יהודה ברד רבי שמעון בן פזי היא כדעת רבי יהודה, שמכשיר אפילו לכתחילה בחרש, אלא הדתניא, ואז יוצא לפי זה שמשנתנו רבי יוסף, אלא הדתניא לא יברך אדם ברכת המזון בליבו, ואם ברך יצא מני, לא רבי יהודה ולא רבי יוסף. אז עכשיו סיבכת אותנו, כי כתוב ככה: לא יברך אדם ברכת המזון בליבו ואם ברך יצא. כי אם אתה עכשיו מקבל את התירוץ שאמרנו, יוצא שרבי יהודה ורבי יוסף זה שתי דעות קוטביות, שרבי יוסף סובר לא לכתחילה ולא בדיעבד, ורבי יהודה אומר אפילו לכתחילה כשר. אז יוצא שאם תמצא משנה אמצעית שתאמר לכתחילה לא בדיעבד כן, זה לא יצא גם כמו רבי יוסף ורבי יהודה. עוד פעם, נכון? הרי לא רבי יהודה יוסף, אי רבי יהודה אפילו לכתחילה, אי רבי יוסף אפילו בדיעבד נמלה לעולם. לכן מוכרחי במה רבי יהודה ואפילו לכתחילה, נכון? ולא קשיא, כן? כלומר רבי יהודה באמת מכשיר ברכת המזון אפילו בליבו לכתחילה. מה שכתוב לכתחילה לא יעשה, הדידי הדי רבי, יש הבדל בין דברי רבי יהודה מדעת עצמו ורבי יהודה מפי רבו. נכון, נתניה רבי יהודה אומר: משום רבי אלעזר בן עזריה שהיה רבו של רבי יהודה, הקורא את שמע צריך שישמיע לאוזנו, שנאמר: שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד, אשמע לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך. רבי מאיר אומר: אשר אנוכי נמצא לך היום על לבביך, אך כהבנת הלב הן הן הדברים. ויוצא לפי זה שרבי אלעזר, זה יוצא שיש לנו פה רבי אלעזר בן עזריה שאומר לכתחילה כך, בדיעבד כך. אשתא דעתיד לאחי, אפילו תימא רבי יהודה כרבי סבירא ליה, ועד איתני רבי יהודה ברד רבי שמעון בן פזי רבי מאירי. עכשיו אם כבר מצאת דעה שלישית רבי מאיר, אז גמרנו, אתה יכול להגיד שיש בעצם שלוש שיטות: רבי יהודה, רבי יוסף ורבי מאיר, ושרבי מאיר הוא דעה אמצעית, אומר שלכתחילה ישמיע, בדיעבד יצא ידי חובה.